מחלק את הספר שנלמד היום, שבכל אופן נקרא עוד פעם את הפסקה האחרונה, את הפסקה השנייה לשבירה, שאני חושב שהיא פסקה ממש חשובה. א', כי גם אצל הרב קוק נושא השבירה לא מופיע, זה נושא שהוא לא מופיע הרבה פעמים, ובכלל הפיאור שלו והתייחסות אליו אין הרבה כל כך באופן ישיר, אז לכן זה קטע מיוחד. אז מכן בואו נראה. הוא אומר ככה: התכלית האחרונה של כל ההוויה כולה הוא גילוי אור השם, נקרא אם כן בקטע ג' בעמוד שין צד ד'. התכלית האחרונה של כל ההוויה כולה הוא תכלית, סליחה, הוא גילוי אור השם ברום תענוגו העליון. כן, שימו לב על העניין של התענוג, גם זה דבר מעניין, שהאור השם תמיד מופיע, השלמות תמיד מופיע עם תענוג. אז זה נושא מאוד רחב, נושא התענוג, שגם אצל הרב קוק, שוב, זה לא נושא כל כך מפותח, למרות שזה מוזכר כמה וכמה פעמים, מי שפיתח את זה מאוד זה בחב"ד, דיברו על התענוג, כעולם התענוג, כעולם העליון ביותר. וזה מאוד מעניין, שבעצם אפשר לומר שזה הרגע הרגע של ההשגה העליונה או הדפיקות העליונה, כן? הוא רגע של תענוג, הוא התענוג העליון ביותר שיכול להיות, ולכן זה גם מה שיהיה לעתיד לבוא בעולם הבא, כן? העולם הבא הצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, כן? התענוג הזה הוא תענוג ההשגה, זה התענוג של הדפיקות. בסדר, נדבר על זה גם היום בהמשך, תכף נראה. אם כן, גילוי אור השם בתחום תענוג העליון, באחדות עליונה כזאת, שלא יהיה שום ניצוץ חיים, שהיש העצמי שלו לא יתעלה למעלה רוממה מכל רוממות הזאת. זאת אומרת, כל ההוויה הולכת להתעלות, נכון? לא רק חלקים ממנה, לאחדות הזאת. ואז היא העילוי של כל ההוויה כולה זורח בכל פרט ופרט בפני עצמו, כדוגמה של הספקלריה, שכל מה שעומד נגדה מוזרח ונראה בה ואין קץ להושדו לזה, כמו ראי, כן? שהוא במובן מסוים מכיל בתוכו, והייתי אומר, כאן זה יותר מאשר ראי, אולי זה ראי כדור כזה, כמו שיש לו מראות כמורות, כן? שמכילות בתוכם את כל מה שעומד, לא רק מה שעומד מולם, אלא את כל כלומר, הרבה יותר מעלות. ואין קץ לאושר הגדול הזה, אם כן, שכל פרט מכיל את הכל בתוכו. ומשום כך צריכה ההוויה להיפרד בתחילה לחלקים היותר קטנים, וצריכות שבירות גדולות לצאת אל הפועל כדי להפריד את הנקודות. ואחר צחצוחם וזיקוחם, הלא תהיה כל נקודה כולל את כל היש כולו, והכל מלא אור השם וכבודו. כמובן שזה אידאה באמת מופלאה, כן? אידאה מופלאה שכל פרט יכיל את הכל. למה זה מופלא? כי אנחנו יכולים הרי להעלות כמה וכמה מודלים. יש לנו מודל אחד של אחדות שהומוגנית, כן? הכל פשטות אחת, זה אני אומר המודל הפשוט. אחר כך יכולים לדבר על ריבוי, כן? ריבוי של פרטים שאין ביניהם שום קשר. אחר כך יכולים לדבר על הפרטים שמתאחדים בתוך כלל. זאת אומרת, יש כלל שבו הרבה פרטים, והפרטים הם מאוחדים, יוצרים יחד. דיברנו על המודל של אורגניזם או כל מודל אחר, אבל יוצרים איזה אחדות. הפרטים ביחד יוצרים אחדות כוללת. כן? זה המודל הקלאסי. זאת אומרת שהפרטים מתאחדים לכלל אחדות אחת, וכל אחד מוצא את מקומו באחדות. לכל אחד יש חלק, לכל אחד יש תפקיד ספציפי ומיוחד בתוך האחדות הכוללת. וכמו שלתא בגוף יש תפקיד בהיותו בתוך המכלול, הוא תורמת שלו למכלול ולאחדות וכן הלאה. זה, עד כאן זה מאוד יפה. כאן פתאום יש לנו איזה מודל אחר, כן? המודל הזה, כן, אומר שכל יש שברים, ההוויה נשברת, ובכל נקודה ונקודה, בכל נקודה ונקודה, הוא אומר, היא תכלול את כל היש כולו. זה דבר שמעורר הרבה מחשבות. למה? כי אמרתי את זה ממש במשפטים האחרונים בפעם הקודמת, שבקבלה יש כמה הסברים לנושא שנקרא שבירת הכלים. אחד ההסברים הוא שהאור היו 10 כלים, נגיד משהו כזה, והאור רוצה לשרות בתוך הכלים, וכל כלי, זאת אומרת, כלי כאן זה עולם, כן, לא כלי, אלא עולם, כל עולם בא ואומר, אני אמלוך, זה הביטוי, זה ביטוי מאוד חשוב להכיר אותו, אני אמלוך, אנא אמלוך, אני אמלוך. והביטוי אני אמלוך זה אומר, אפשר לקרוא לזה, אני מסתדר לבד, אני אהיה העולם. כן? משהו אולי כמו שהלבנה אומרת, אני לא צריכה את השמש, אני יכולה להסתדר, משהו כזה. אני אמלוך, אני יכול להיות הכל. אבל הוא לא יכול להיות הכל, כי הוא רק כלי אחד ויש אור גדול, אז הוא נשבר. ואז עובר לכלי הבא, והכלי הבא גם אומר, אני אמלוך, וגם הוא נשבר, וכן הלאה וכן הלאה. עד שמגיעים לכלי השביעי, יש שם 7 כלים. כי לפי ה... לא בדיוק כל, לא הכל, 10 כלים נשברו, רק 7 תחתונות, וזה. משנה כל הפרטים. והכל נסמך על הפסוקים של... ואלה המלכים אשר הולכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בפני ישראל. כן, אתם מכירים את זה בסוף פרשת וישלח, כן, יש שם את המלכים. אז יש שם בלע בן באור, ואני יודע מה, כל מיני כאלה מלכים. ובסוף, מי האחרון שמלך? לא, הלאה. אני זוכר את שם אשתו. יפה. הדר, הדר בן בן פאו, בן פאו, ושם אשתו מהיתבאל בת מטרד בת מי זהב. אתה מזיק, א', ככה, מהיתבאל בת מטרד, זאת אומרת כנראה שמטרד זה שם של אישה, ככה זה כתוב בת מי זהב, כנראה שמי זהב זה גם שם של אישה. טוב, בכל אופן זה נשמע הכל תמוה לחלוטין. אז הם, אז המקובלים אומרים שהכל זה רמזים, מיטת המלכים, זה נקרא מיטת המלכים, זה, זה שבירת הכלים הראשונים שהם מתים, חוץ מהמלך האחרון, הדר, שהוא לא מת, למה? כי יש לו אישה. זאת אומרת, ואז יש איזה סוג של חיבור, הוא לא מת לבד, אלא יודע שיש לו אישה, אז הוא ניצל, ואז לא כתוב שהוא וימות, הוא לא מת. זה וימלוך וימות, הוא לא מת. אז מזה זה התפתח, מזה התפתח עניין של שבירת הכלים וכן הלאה. וזה סיפור גדול מאוד מאוד. בכל אופן, מה זה אנא אמלוך? מה זה אני אמלוך? אני אמלוך, זאת אומרת אני מסתדר לבד. אז אומרים לו לא. ואכן, מה יהיה עולם התיקון? עולם התיקון זה כאשר הספירות, וככה בקבלה מתארים את זה, שבהתחלה הספירות היו מסודרות אחת מתחת לשנייה. ואז האור נכנס לראשונה, היא נשברת עובר לשנייה, נשברת עובר לשלישית, נשברת, כי היא לא יכולה להכיל את האור. אבל אחרי התיקון, הספירות מסודרות בסדר שאנחנו מכירים אותם, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ברכות. זאת אומרת, במבנה. ואז הם כמבנה יכולים להכיל, יכולות להכיל את האור הגדול. זאת אומרת, כולם ביחד יכולות להכיל את ההערה של האור האלוקי. זה, אני אומר לכם, פשט הדברים, בלי שניכנס כל המשמעויות, האין סוף משמעויות שיש לה דברים, והנמשלים, וההשלכות, וכן הלאה, לאין ספור, שאתם מבינים שכל סיפור כזה גורר בעקבותיו אין ספור משמעויות ועומקים. שנכתבו על זה, ושעוד, אני מניח עוד יכתבו על זה במשך השנים, תמיד, זה באמת, כל סיפור כזה הוא תמיד מעורר, זה התבוננות מאוד מעמיקה. והנה בא כאן הרב קוק, והוא אומר, לא, מה יהיה בסוף? כל נקודה כוללת כל היש כולו, והכל מלא אור השם וכבודו. זאת אומרת שבמובן מסוים אנחנו נחזור לאיזה עולם? שלפני השבירה. אתם מבינים? אנחנו חוזרים לעולם, קוראים לזה עולם התוהו, כך קוראים לזה עולם התוהו. העולם שלפני השבירה, זאת אומרת, זה עולם ש... כלומר, באמירה הזאת, אני אמלוך, היא לא טעות מוחלטת. כלומר, באיזשהו מקום יש לזה מקום. אז העולם לא היה בשל לזה ולא היה ראוי, ולכן היה צריך לעבור את תהליך התיקון, שכל הספירות יתארגנו וכל אחת תעיד על השנייה ותשפיע וכן הלאה, אבל בסופו של דבר אחרי תהליך התיקון באמת כל עולם, כלומר כל פרט, לכן אומר השברים, הנקודות, לכן אומרת המילה נקודות, כן? כל נקודה כזאת תכיל, מכילה את כל היש כולו, כן? והכל מלא רושם. זאת אומרת, עכשיו כמובן שזה מורר הרבה הרבה מחשבות, למשל האם הם יהיו אותו דבר, כן? האם ברגע שיש לך חמש נקודות וכל אחד מכילה את כל היש כולו, האם הם אותו דבר? הרי כל אחד מכילה את כל היש. עכשיו אם הם אותו דבר, אז זה לא כל כך מעניין, אני לא צריך הרבה דברים אותו סוג, אתם מבינים? לכן זה לא יכול להיות. אז מה כאן קורה בדיוק? אני לא יודע אם אני מבין את זה, מה כאן העניין הזה, אבל יש פה אמירה, זה מין חזון מאוד מאוד מעניין שהרב קוק אומר, זה התיקון השלם. כי התיקון השלם הוא לא שהשברים יתפוררו ואחר כך יהיו ביניהם הרמוניה, שזה בדרך כלל התיקון השלם, שלא יהיה שברים אלא יהיה אחדות, יהיה גוף, יהיה ביניהם קשר וזיקה והשפעה הדדית וקבלה ונתינה וכן הלאה, שזה התיקון הרגיל. אומר לא, כל אחד יהיה האור כולו מאיר בתוכו. זאת אומרת, כל אחד הוא מין יצור אוטונומי כזה שמכיל את הכל בתוכו. זה באמת משהו מעניין ביותר. אני נוטה לומר שכל אחד יהיה קצת שונה, זאת אומרת, כל נקודה תהיה שמה מחברתה, ואם כל זה יתכיל את הכל באיזושהי אוכלות אחרת. ולזה, אבל זה לא כתוב, אז אני רק אומר את זה בתור איזה מין השערה. בכל אופן, למה הפסקה הזאת הביא הנזיר אחרי הפסקה הקודמת? כן? כי הוא אומר, אני עכשיו מזכיר לכם מה שדיברנו פעם שעברה, שכל דבר שקורה בעולם, כן, הכל הוא תמצית מההופעה של כללות ההוויה. זאת אומרת, הכללות בכל פרט מאירה כל הכללות. עכשיו, פה, בפסקה השנייה, אומר זה מה שיקרה לעתיד לבוא. זאת אומרת, לעתיד לבוא, אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה, כל פרט יכיל באופן מופגן את כל כללות ההוויה. היום, הוא אומר את זה בסוד השם ליראיו, השערה הרוחנית. הדבקות העליונה, עוד צריך פה עיניים רוחניות מיוחדות לראות בכל דבר איך הכל מאיר בתוכו, מובן? אבל באיזשהו מקום יש כאן משהו כזה. האמת שלפעמים אנחנו, יש לנו לפעמים הרגשות כאלה, אני חושב, שאנחנו עומדים מול משהו מאוד מאוד קטן, ודרך הדבר הקטן הזה כאילו אנחנו יכולים לצפות את המכלול כולו, כן? למשל, אתה יכול לראות התנהגות של מישהו בדבר מסוים, ואתה אומר, אפשר לראות בזה את כל אישיותו של האדם. נכון? אפשר להגיד, לפעמים משתמש באיזה מין ביטוי כזה, נכון? מישהו עושה איזה דבר קטן, אתה אומר, כל אישיותו באה לידי ביטוי בדבר הקטן הזה. כן, זאת אומרת, מי שרואה את זה מהצד ולא מכיר, הוא רואה את המעשה הקטן, הוא עשה כך וכך. אתה אומר, כן, אבל אני מכיר את הבן אדם, כל האישיות שלו באה לידי ביטוי בזה. זאת אומרת, אתה יכול, יש לך עין מעמיקה, אתה יכול לראות הרבה יותר מאשר הדבר הקטן. אתה רואה בזה באמת ריכוז ותמצית של הרבה מאוד דברים. אולי, למשל, אולי ביצירה אומנותית, כן? מישהו רואה יצירה אומנותית של מישהו, אומר, זו יצירה יפה, ממש יפה. עכשיו, נגיד שאתה מכיר את הצייר הזה ואת כל הציורים שלו ואת כל התפיסת עולם שלו וכן הלאה וכן הלאה, אתה יכול לראות בציור הקטן הזה, לא רק הציור הזה, הוא בעצם מצליח להיות איזה מין מיניאטורה של הרבה עולמות, ואתה, זה לא נחשף ברמה הפשוטה. זאת אומרת, הצופה הרגיל, הרואה הרגיל לא רואה את זה, הוא רואה ציור, הוא לא רואה את כל מה שיש שם. אבל אתה, כיוון שיש לך היכרות מאוד מעמיקה עם המצייר, או עם האומן, או עם היוצר, אתה יכול לראות שבעצם ברמזים, או בכל מיני כאלה, איזה מין כישורים, לא כישורים, אפשר לראות את כל האישיות של אותו אדם. באותה יצירה, זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות שירה, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות... זה, כלומר, הייתי אומר ככה, הקטן, הפרט בא ללמד על הכלל, יצא ללמד על הכלל כולו, ולפעמים זה נכון. לפעמים לא, אתה אומר, לא, בסדר, עשה ציור, הכתב עוד שיר. אבל לפעמים, במשהו מאוד מרוכז, אם אדם צריך להביא את זה מודל ביטוי, אתה יכול לראות את כל מכלול האישיות שלו, כיצד היא מתממשת ומתגלה בנקודה קטנטנה אחת. אומר רב קוק, מי שיש לו עיניים, רואה, כן, שכל המורות שבעולם, היצורים, מעשיהם, פרטי עניין, טבעיהם, תכונותיהם, מידותיהם, מוחותיהם, הכל הוא תמצית מהופעה הכלב של כלות הווה. אומר, אני יכול לפעמים לראות איך בעצם כל פרט בא לידי ביטוי, כל כללות ההוויה, ואומר לעתיד לבוא, זה ייראה. זאת אומרת, זה פשוט, מה שאמרנו ככה, כאילו ה-DNA פתאום יצוף וייראה גם על פני התא כולו. זאת אומרת, זה ייראה הקשר הזה. עכשיו, אני נוטה לומר, כמובן, כן, כאשר כל פרט מאיר את כל הכלל היו בתוכו, אז קיימת גם הרמוניה, מכיוון שכולם משקפים את כולם. זאת אומרת, לא יכול להיות הסתירה, לא יכול להיות מאבק ומלחמה, כמובן. כן? כי אם כל אחד מכיל את כולם, ברור שהוא לא יילחם באחרים, כי האחרים הם חלק ממנו ממש. זאת אומרת, ברור שכל... זה הרבה יותר גבוה מההרמוניה הקודמת, שהיא כאילו השלב הקודם של ההרמוניה. הייתי חושב שהוא, שכל אחד, שביחד אנחנו בונים את האורגניזם או את ה... את כל הזה. עכשיו, סתם, שזה משהו קצת פרדוקסלי, מכיוון שאם כל נקודה כוללת את כל היש, וכל נקודה כוללת שאחר, יש פה משהו פרדוקסלי, אז איך זה יכול להיות? כל נקודה, עדיין הפרטיות נשארת, זאת אומרת, נשאר איזה צבע מיוחד, אז כל אחד כולל את כל המיוחדים שבאחרים, חייבים להגיד את זה. טוב, אז זה קטע הזה. עכשיו אני רוצה לראות לכם קטע אחר. יש הכוח. הקטע הזה, מה שכל כך יפה, שאפשר לפתוח קטע, עמוד אחר לגמרי באורות הקודש, ואתה פשוט, הוא מוכר לך היטב, בגלל שרק עכשיו למדת קטע אחר, והוא מאוד מאוד קרוב. זאת אומרת, אתם רואים איך הרב קוק בעצם משדר את עצמו. זה הקטע הקף ג' הזה שמופיע בעמוד שני וזי. ובצד שמאל, קטע י"ב, זיו החיים, זה קטע שאני אף פעם לא יודע אם מותר ללמד אותו. בדרך מותר למד השיר את הקטע הזה, כי זה פשוט שירה עליונה, שירה נשגבה, זה קטע על כזה, זה קטע שצריך בדרך ללמוד אותו בעל פה וללכת איתו לישון ולקום בבוקר. כן, אין קטעים כאלה. אין. בכתבי הרב קוק יש שניים כאלה שאני מכיר. זה אחד ועוד אחד שהוא דומה לו קצת, כן? שזה רב קוק כאילו... בדרך כלל הוא נמצא בעולם האצילות, כאן הוא הכניס הילוך נוסף ועלה עוד עולם אחד. אני לא יודע איזה עולם אדם קדמון, אני לא יודע איזה עולם זה. זה משהו לא מעל מעדן. אני לא כזה אדם שיודע ללמוד בעל פה דברים, אבל אם אתם אוהבים את זה, אז זה הקטע של ללמוד בעל פה. זאת אומרת, את זה תלמדו. אני חושב שזה באורות הקודש, יש לך את הקבצים שם? כן, נדמה לי שזה בקובץ א', נכון? תבדוק. אומרת לנו הרזיות. טוב, אז בואו נראה קודם את קטע כף ג'. בכל בריאה, בריאה, שימו לב, הרב קוק מדגיש את הדבר הזה, זה לא בכל אדם, בכל בריאה, והוא מדגיש, כי המילה בריאה אצל הרב קוק זה באמת בריאה, זאת אומרת, זה באמת בריאה, זה כל יצור. רואים את מסקנת החיים של שטח רחב מאוד, של עומק ורום גדול ונעלה. מיד אנחנו נזכרים בקווי פרוינהופר, נכון? אותו רעיון של קרני פראונהופר הזה, אותו רעיון, יש, והקטע שלמדנו עכשיו, בשנצדי דלת, אותו דבר. יש לנו כללות, יש לנו גודל, יש לנו אחדות, כן? והדבר הזה יורד לפרטים, ובכל פרט, בכל בריאה, אני רואה את הכל, אני רואה את המכלול. שטח רחב מאוד של עומק ורום גדול ונעלה. ומתרוממת כל בריאה למעלתה האידיאלית לפי בהירות ההשקפה השורשית הזאת. זאת אומרת, מה הכוונה? מה פרוש המשפט הזה? מתרוממת כל בריאה וכולי לפי בהירות ההשקפה השורשית. מה הכוונה? מה הוא מתכוון במשפט הזה? מה פרוש היא מתרוממת? מה? אני לא שומע.
אם מישהו מסתכל עליה עם סוד השם נראה,
כן. אבל אני חושב שזה גם ישפיע. זאת אומרת, זה לא רק יקרה אצלו שהוא יבין, אלא היא תתרומם. זאת אומרת, ההסתכלות השורשית הזאת, זאת ההסתכלות שרואה את השורשים, את המקורות של ההוויה, בכל פרט ופרט, הראייה הזאת מרוממת את הבריאה למעלתה העליונה. היא כאילו מעלה אותה, היא לוקחת אותה. זאת אומרת, אתם זוכרים את הקטע, את התורה רפ"ב של רבי נחמן, כן? התורה על הנקודות הטובות, שכשאדם מסתכל על מישהו בעיניים טובות, אז הוא באמת מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. זאת אומרת, הוא באמת, ואיבט על מקומו ואיננו, הרשע משתנה על ידי המבט החיובי של המסתכל עליו. המבט יש לו כוח פועל. אז גם פה אני חושב שהוא מתכוון לדבר הזה. הוא אומר, הוא מתרומם את הבריאה למעלתה האידיאלית לפי בירות השקפה השורשית. אז אפשר לומר שעל עצמה, נגיד שהיא מבינה את עצמה ככזאת, אבל אולי לא, אפילו מישהו שמסתכל עליה. כשהוא רואה איך היא בעצם באה מן השורשים העליונים, המבט שלו מעניק לה את האפשרות של ההתאחדות שלה וגואל אותה מהפרטיות המפרידה. נכון, תמיד הפרט, הרי מה הבעיה של הפרט? פרט ופרד, כן? זה לא סתם, אתם יודעים, פעם דיברנו על זה, על הפי רש. דיברנו על זה, הזכרנו על זה פעם, זה לפני, לא השנה. שהפועל, אתם יודעים, יש באיזה דעה שאומרת שפעם בעברית השורשים היו בעלי שתי אותיות. ואז הדוגמה שמביאים תמיד זה הפי רש, זה הדוגמה. שפי רש, אם אתה מוסיף עוד, יש הרבה אותיות שאתה מוסיף, וזה מוסיף מילים, וכל המילים הם באותו סגנון, כן? פרש א' זה פרש, זה כזה בחוץ, פרש ג' טוב, לא יודע, זה יודעים מה זה פרק, זה האלה, הגרגירים האלה, פרש ד' זה פרות, פרש ה' זה פרו ורבו, כן? פרז זה פרוס, יוצא החוצה, פרח, פורח, פרט, פרש ת', פרי, זה דבר שהוא בקצה, לפרוך דבר בכף, זה לפרק אותו, מה זה מם, לפרום, כן, גם. אחרי זה לפרוס, לפרוע. אתם רואים, הכל אותו רעיון של לפרק, להוציא לפרטים, להוציא החוצה, וכן הלאה וכן הלאה. לכן פרי, פרט ופרד הם אותו דבר, הם באים אותו דבר. לכן גם שהוא אומר שהפרט, כל פרט, כל בריאה, היא נגאלת מפרטיותה. מפרדיותה, מהנפרדות שלה, היא נגאלת על ידי הראייה השורשית. הראייה השורשית זאת אומרת הראייה שבעצם רואה שהוא קו, הוא משקף לנו את המקורות הגדולים, את המקור שממנו הוא בא. כן? שוב, תחשבו על הנקודות האלה, שכל נקודה משקפת את כל המכלול, כל פרט, את הכל. זאת ראייה באמת שנותנת גודל לכל פרט. בכל רעיון, בכל התעוררות של חיים רוחניים שאנו רואים בעולם, מתגלה לעינינו בריאה נפלאה שבבריאות. שהננו חודרים והולכים, שימו לב, הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין, בכל רעיון, כן? שימו לב, בכל רעיון, בכל התעוררות של חיים רוחניים, משהו שקורה, הוא אומר, מה זה? זה בריאה. זה גברה. זה גברה. זה בריאה, זה אישיות. שהננו חודרים והולכים הולכים ומטפסים לעלות אל המקוריות של מהלכי החיים והרשמים העמוקים, הרחבים והרמים, שהם הם הגורמים לאותן המחשבות והנטיות שתצאנה אל הפועל ושתחזקנה את מעמדם. כן? וכשם שאנו מסתכלים ברעיונות המשוטטים בעולם ותופסים מקום בחיים העומדים מפתנו, ותופסים לנו את יסודם השורשי שמתגלה לנו בצורה של גדולה, כן, כמו שאתה רואה בעולם כל מיני פרטים כאלה, ואתה מגלה את השורשים החיים שלהם, שהכל מקור של חיים. כמו כן, אנו באים גם כאן להסתכל במהלכי רעיונותינו אנו, בנטיות לבבינו והגיוני נפשנו, ואנו רואים בהם לא רק את עצמם שאינם עצמנו, אלא את כל המרחב הגדול המסובך והמתענף הגורם את הווייתם. ואז אנו באים מתוך הסתכלות הצרה של עצמנו להסתכלות רחבה של מידת העולם, והחיים הפנימיים שלנו מתגלים אצלנו בסיבותיהם המקוריות. ובהירות גדולה מופיעה אז במחזות נפשנו, על גוי ועל אדם, על שמיים ועל ארץ, על כל המון דברים תחתית. תבין, זאת אומרת, זה כל דבר שאתה מוצא בעולם, הוא תמיד הוא יראה אותו בכללי שלו. לכן אתה מציב עוד פעמים אצל הרב קוק. כשהוא אומר איזה רעיון, הוא אומר על מה שמסיים, הוא אומר ככה, וככה זה ב... וכך הוא אומר, וככה זה באנשים, ככה זה בעולם, ככה זה בהוויה, ככה זה בעולמות. כל דבר שהוא רואה, הוא אומר, זה דומה לכך וכך וכך וכך, אני רואה אותו תמיד כמשקף אין ספור עולמות עמוקים, גדולים. אבל הייתה פה, היה פה רמז. הרמז שהיה פה, היה פה, שימו לב, בשורה השנייה של הפסקה השנייה, מתגלה לעינינו בריאה נפלאה שבבריאות. ברור? וזה נורא לא חשוב האמירה הזאת. זאת אומרת, הרב קוק איננו רואה את הרעיונות כדברים, כאובייקט. אתם מבינים? הוא לא רואה אותם כאובייקטים. הוא רואה אותם כסובייקט. הוא רואה אותם כממשות חיה. זה כאילו שבתוכך, כשאתה חושב על רעיונות, ממש כאילו אנחנו אומרים, אנחנו יולדים. אתם מכירים את הרמב״ם, מכירים את הרמב״ם במורה נבוכים, כן? שמדבר, וילדי נוחים יספיקו, זוכרים? כן? שמה זה ילדי נוחים יספיקו? נראה לך, הרקלוס מתרגם, ובנימוסי עממיה אזלין. כן? זאת אומרת, מה זה שם? זה לא שהם לוקחים בנות אל נחר, במובן הפיזי, אלא שהם הולכים בדעותיהם. ואז הוא אומר, הרמב"ם אומר, שכל לימוד של בן אדם, כשאתה מלמד מישהו, אתה יולד אותו. אתה יולד אותו. כן? האדם הוא לא, אתה לא צריך לראות אותו רק במובן האורגני שלו, הגופני שלו, אלא האדם הוא המימד הרוחני שבו, מה שאתה יוצק בתוכו. אז מי שמלמד, כל המלמד את בן חברו כאילו ילדו, אז הוא לא אומר את זה במובן מטאפורי, ממש לא. הוא אומר, זה העומק של העניין, כי להעניק משהו, לתת משהו, זה, יש איזה זמנת של לידה. אז כך אומר רב קוק, הרעיונות, הדברים האלה, הם כמו יצורים חיים, הם לא, עולם הרוח הוא לא עולם מת, אלא עולם חי, עולם של דברים חיים. לכן הוא יכול לבוא ולומר, הוא קורא לרעיונות שלו ילידי רוחי. שוב, לא במובן מטאפורי, הוא ממש מרגיש שהוא יוצר רעיונות. ובורא אותם, יש להם איזה חיות, יש להם כוח פעולה. יש משהו עצוב, אתם אומרים שהחזון איש, הרי לא היו לו ילדים. ולצערנו, והוא הוא אמר, קרא לספרים שלו, אלה ילדי רוחי, זאת אומרת, אלה הדברים שיהיו מה שיהיו. וגם הרב קוק, כשהוא כותב על כך שיש לו רעיונות, שהוא לא מצליח להעלות אותם על כתב, הוא שכח אותם. הוא שכח אותם. אז הוא ממש מתאבל עליהם. וזה כאילו דברים שכאילו נולדו, הגיעו לעולם, וחמקו ונעלמו. כאילו, לא באו לכלל לארץ החיים. זה כאילו נולדו ו... אז זה מה שהוא אומר. בכל רעיון, אני קורא את הפסקה השנייה עוד פעם, בכל התעוררות של חיים רוחניים שאנו רואים בעולם, מתגלה לעינינו בריאה נפלאה שבבריאות. כן? עכשיו אני חושב שזה באמת, באמת יפה מיוחד. וכולי. עכשיו, אולי מה שנעשה, בכל אופן נקרא את קטע י' ב', ואז עוד פעם נציץ בקטע כף ג' הזה, ואז תראו שזה באמת שופך אור אחד על השני. אבל אני רוצה להגיד לפני כן, מה שכל כך יפה, זה אפשרות הזאת שאדם להסתכל גם בתוך עצמו. זאת אומרת, לא רק להסתכל על האחרים ולראות אותם כמשקפים עולמות עליונים, אלא שאדם יוכל בתוך עצמו לראות את השדה הרוחני הזה, את הממשות שלו, את הריאליות שלו, את העוצמה הרוחנית. ותראו, איש הרוח, מי שזה לא יהיה, בסופו של דבר, תמיד חושב, אולי הרמב״ם לא היה משתמש בשפה של דברים חיים, או גילוי בריאות או משהו, אבל הוא רואה את עולם הרוח כעולם מאוד ממשי וחי. בניגוד, הייתי אומר, לתפיסה שלנו, שאני אומר, הוא חשב, מחשבות, רבות מחשבות בלב איש. בסדר, חשבת, מה חשבת, העלית עליי. כאילו, איזה יחס כזה שבעצם מה נשאר? מה נשאר זה מעשה. עשית מעשה, עשית, לא עשית, לא עשית. זה קיים. מחשבות, עוברים לנו 1,000 מחשבות בראש. שלום, שלום. לא, ואתם יודעים, ככה זה מתייחסים לזה בהרבה דברים, שמישהו אומר, חשבתי על מישהו מחשבה רעה, הוא בסדר, לא, הקדוש ברוך הוא לא מצרף, וזה, אתה מתייחס לעולם המחשבה באיזשהו מקום, כעולם, לא יודע, משהו הזה, רפוי כזה, זה עברה מחשבה בראש, מי לוקח את זה בעצם? אבל איש הרוח הוא ממש לא כך, הוא לוקח את המחשבה מאוד בעצם. עולם הרוח, עולם המחשבה, עולם של ההשגה, החוויה, מה שקורה בפנים הוא מאוד משמעותי. וזה תמיד הוויכוח בין אנשי הרוח לאנשי המעשה, כי אנשי המעשה רואים את אנשי הרוח באיזשהו מקום כבטלנים. מה הם יושבים, הם הוגים, הם חושבים, מה הם עושים שם כל הזמן? תביא, תבנה בניין, אתה רואה משהו, אתה רואה בית, אתה רואה משהו. ויש לנו גם הרבה פעמים הרגשה כזאת, זה ריאלי, זה ממשי, זה אנחנו מחזיקים ביד. וברור שאנחנו בסופו של דבר רוצים תמיד להחזיק דברים ביד, אבל יש בנו את המימד הארצי הזה. אבל מצד שני, יש לך את הפן השני, שהרוח היא עולם אמיתי, היא עולם ממשי, היא עולם בעל ישות, זה לא איזה עולם רפוי, כן? ולכן, למשל, אתה יכול להתייחס ברצינות למחשבות שלך וכן הלאה, אז אפשר לקחת את זה למקומות ממש ממש תובעניים, כן? הזכרתי לכם פעם את רב חיים מוולוז'ין, שאומר שהתודעה שלנו, הרוח שלנו, היא המקום המקודש, לכן אסור להכניס לשם מחשבות זרות, כמובן. זה כזה תביעה גבוהה, כן, אנחנו אומרים, הלוואי ולא נעשה, לא נדבר דיבורים רעים, ולא נעשה מעשים רעים, וזאת אומרת, הלוואי בהתנהגות שלנו תהיה התנהגות נקייה, מי יכול לשלוט על המחשבות שלו, וכן הלאה, אז אתם יודעים שאנחנו לא ברמות, אבל לא, איש הרוח בסופו של דבר אומר, תשמע, האני שלי זה המחשבות שלי, זה איפה האדם בא לידי ביטוי? ברצונות שלו, במחשבות שלו, בהרהורים שלו, בתודעה שלו, שם אתה בא לידי ביטוי. ובסופו של דבר, כמו שאמרנו פעם, זה הדבר הכי בטוח שיש לנו, נכון? כל שאר הדברים אנחנו לא בטוחים. אולי אנחנו חולמים, כן? דוד, אולי אני חולם. מה זה משנה שאתה חולם? אבל יש תודעה חולמת, יש. על זה אי אפשר להתווכח, כן? זה הדבר הכי בטוח שיש. העולם, כשהבעל שם טוב אומר, כן, חוזר כמה פעמים. במקום שאדם חושב שם הוא נמצא, כן? זו אמירה רוחנית, כן? זאת אומרת, אתה חושב שאתה באוטובוס, אתה בשיעור, אתה חושב שאתה בשיעור פה עכשיו, נכון? נחמד מאוד, זה מה שנדמה לך, שאתה בשיעור. אתה עכשיו נמצא במקום אחר לגמרי, אתה עכשיו במקום שאתה חושב, שם אתה נמצא. זו אמירה מאוד חזקה, זאת אומרת שהתודעה היא העני, היא העצמות. אתה אומר, לא, מה פתאום? ישבתי בכיסא בכיתה, למה אתה אומר שהייתי במקום אחר? אומר, לא, לא. אני זה התודעה שלך, הרוח שלך, המחשבות שלך, ההגות שלך, הרגשות, המחשבות, הרצונות, זאת אומרת, זה אני עצמי. ואנחנו, יש לנו נטייה טבעית, כן? התייחס לכל זה כעולם עלום ולא נמצא. אמרתי לכם, הזכרתי לכם פעם את ההרצאה הזאת על מדעי המוח, שאמר אותו מרצה, כן? שהיום אנחנו, יש לנו בגישות החומריות האלה, דווקא יש לנו ביסוס, לעוצמה הזאת של המחשבה, מכיוון שכל תודעה שמתחדשת וכל דבר, היא אפשר לראות אותה ממש ממש במוח. זאת אומרת, המוח שלנו משקף בצורה ממשית לגמרי את המחשבות. אז הוא אמר להם שם בשיעור, ותדעו לכם, אתם תצאו מהשיעור הזה לא כמו שנכנסתם. אתם אחרים, המוח שלכם השתנה בשיעור הזה. אז עכשיו, אתם לא עשיתם איזה מי יודע מה, ישבתם, לא זזתם, לא עשיתם אותו. אבל שלי, המחשבות שלכם, מה שחשבתם, מה שהבנתם, מה שהתחדש לכם, אין, אתם אדם אחר. אתה לא אותו אדם אחרי השיעור כמו כפי שהיית בתחילת השיעור. זאת אומרת, הוא אמר את זה ברמה חומרית כמובן, הוא בכלל לא מאמין שיש רוח, הוא חושב שאנחנו רק סינפסות וכל מיני כאלה נוירונים וכל מיני דברים. אבל זה מעניין שברמה הזאת, הוא אומר, תשמע, נכנס לי יצור אחד, יצא יצור אחר. אז אומנם זה לא שינוי כזה דרמטי, סוף סוף אני כן אומר, איכשהו מזהה אותך אחרי השיעור, למרות שעברת את השיעור, בכל אופן אני יכול לזהות אותך ואת המחשבות שלך, כן? מעטים השיעורים שאדם נכנס לתוכם ויוצא אחר, כן? אין דבר, יש בטח דברים כאלה, אני מניח שיש גם דברים כאלה, שאנשים היו להם התגלויות בשיעור, היה להם פתאום איזה, התגלה להם איזה אמת, ששינתה להם את החיים. אבל ברוב בהם, בסדר, לא שינה לי את החיים, אבל השתניתי, אין דבר כזה, זאת אומרת, כל דבר שאני בא איתו במגע, הוא משנה אותי, אני משתנה איתו, אני משתנה, העולם משתנה כל הזמן, המוח שלנו. שזה אני אומר ברמה החומרית. אז כאילו הרב קוק אומר, אני לא צריך שיגידו לי, בסדר, אז הם ראו ב-MRI את המוח שלי משתנה, בסדר? נחמד מאוד, אבל אני לא צריך את זה. אני יודע, עברו שם מחשבות, בריאות חדשות נוצרו, דברים חדשים. זה דבר גדול. אומרת לנו הרזיות. אז אני קורא את קטע י' ב', איך אני אומר? תקשרו חגורות. ממריאים. אומרת לנו הרזיות, בעולם מלא של אור ושל חיים אתם שרויים. רק המשפט הזה. מבינים מה זה סוד אצל רב קוק? זה לא שאתה יודע איזה יש לך ידע, אתה יודע לאיזה ספירות, מה שאומר, לא, הרז, הסוד. מעביר אותך לעולם אחר לגמרי בחוויה שלך. אתה חי בעולם של אור ושל חיים. קודם כל, חי בעולם, אתה חי בעולם אחר. דעו את הישות הגדולה, את עשירות המציאות שאתם תמיד נפגשים בה. הסתכלו בגודלה, בתפארתה, בדייקנותה ובחברותיותה. בדיוק מה זה חברותיותה. כן? זאת אומרת, אתם רואים את ה... מציאות, את הישות במלוא האושר שלה. עכשיו שימו לב, הוא רואה אושר של מציאות בכל, בכל מה שהוא רואה. היו מחוברים ללגיונים החיים הפועלים תמיד כל זיו ותפארה. בכל פינה שאתם פונים, עם דברים חיים וקיימים יש לכם עסק. שימו לב, בעולם הרוח אתה כל הזמן נתקל בדברים חיים. תמיד אתם פועלים פעולות נמרצות בשיח ושיג עם מסעות נפש ויקרת חיים רעננים. שימו לב, הוא כל הזמן חי, אני רוצה שתבינו, זה כאילו יש, אתם מבינים שהוא קורא על מי זה שהיה לומד וכל אוף שעובר מעלה והיה נשרף. יונתן בן עוזיאל, כן? אז הוא אומר, מה זאת אומרת אופי הנשרף? זה המחשבות שלו, פשוט המחשבות שלו, זה האופות שעפות מעלה והם נשרפים. אתם מבינים? זה דבר, הוא לא אומר את זה כמטאפור, זה ממש, זה אופות, זה דברים שחיים, המחשבות, הן שורפות, הן פועלות. בכל פעולותיכם אתם נפגשים בניצוצות מלאים חיים ואור. שואפים ומשתוקקים לעלות לרום רמים, אתם עוזרים אותם והם עוזרים אתכם. זה כל כך יפה. זאת אומרת, זה הניצוצות. זאת אומרת, מה זה ניצוצות? יש חיות, יש אור. אז שימו לב שהוא חי את זה. הוא לא אומר לך, תורת העלאת הניצוצות. הוא נאמר לך איזה תורה. זה לא זה. הוא חי את זה. פשוט כמו שמשורר, מה מיוחד במשורר? שמשורר חווה, החושים שלו הם כל כך מעודנים, הם כל כך רגישים, שאנשים לא רואים דברים ולא חשים דברים, והוא מיד חש. הוא חש ויברציות וכל מיני תנועות רוחניות שקורות סביבו, כשאנשים בכלל לא מרגישים, ולכן הוא יכול לבטא לפעמים דברים שאנשים בקושי הרגישו, הוא מרגיש אותם. אז הרב קוק חי באיזה מין בויברציות מאוד מאוד עדינות, הוא חווה את החיות הזאת של העולם, את הרוחניות החיה הזאת. לכן המחשבות שלו, הרוחניות שלו, הכל חי, הכל פועל, הכל ניצוץ חיים פועל בכל דבר. אז הניצוצות האלה עולים, משתוקקים לעלות, הם עולים ואתם עוזרים להם. אז זה המפגש שלנו עם הדברים. עכשיו שימו לב, זיו החוכמה שאתם משיגים, איזה צללים קלושים של איזו זהרורית רוחנית שאין בה כלום. עד שתבוא הדרישה והמדעות אליכם. כן? הוא אומר, אל תחשבו שהמחשבות שבאות אליכם, זה איזה משהו קלוש, בכלל, שפתאום אתה השגת אותו, אז פתאום הוא קיבל איזה קיום בתודעה שלך. הוא אומר, לא. אלה הם בני עולם עומד, המתוודעים אליכם, השולחים להם מרחקים בשורות טובות, ידיעות משלומם ומצבם האיתן ובשלומם לכם שלום. תחשבו איזה יופי, כשאתה לומד משהו, כשאתה מכיר משהו חדש, קיבלת דרישת שלום מעולם עליון. עולם עליון בא אליך, נתן לך לחיצת יד. רעיון חדש הגיע לעולם. אתה, זה לא איזה משהו שתגלו שפתאום נוצר אצלך ברוח, לא. יש עולם אין סוף של רעיונות, חיים ותוססים, של ניצוצות, של חיים. ומשהו הגיע אליך, אתה משיג אותו, ואז הוא כאילו, מישהו אומר לך, דרישת שלום, מעולם נשגב, עולם אם קיבלת איזה דרישת שלום, לחיצת יד, כן? הם מתוודעים אליכם, שולחים לכם בשורות טובות, ידיעות משלומם ומצבם הייתם. זאת אומרת, כשהוא משיג משהו, הוא מרגיש כאילו הוא קיבל פשוט מתנה מאיזה עולם נשגב, קיים, חי ועומד. כשאתם מתעלים, הנכם מתרוממים אל סיעות יותר עליונות, אל סביבות יותר נהדרות. אתה לא מתנתק מהעולם, אלא ההפך. אתה מתעלה אל העולם החי יותר, הקיים יותר, האחדותי יותר, הגדוש יותר, המאיר יותר, וכן הלאה. זה נקרא התעלות. והכל חושק, הומה ושואף בסידור נהדר בקודש, ונעזר בתפארה. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, כי באור פעמים נתת לנו, השם נוגע לכם. טוב, אין ספק שהפסוקים האלה דורשים התבוננות, כן? כל פסוק פה למה אומר, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. זאת אומרת, אם הוא ריק, ריק הוא מכם. אתם חשים שזה ריק, זה הבעיה שלכם, אבל זה החיים שלכם. כי באור פניך נתת לנו שם גם תורת חיים. זאת אומרת, התורת חיים היא בעצם עם דרישת שלום אלוקית שבאה אלינו, ואנחנו יכולים דרכה להיאחז בעולמות העליונים. טוב, אז אני אומר שוב, זה קטע שאנחנו לא למדנו אותו, אבל אתם לבד מרגישים מה יש פה, איזה שירה, איזה עוצמה, איזה חוויה, הוא נותן לכם פה משהו. פשוט זה קטע למדיטציה. זה קטע למדיטציה. זאת אומרת, זה עושים הרפיה, כן? הרפיה. ולא אני?
כן.
נכון. זה נורא מעניין. הייתי, אם היה אומר בגוף ראשון, זה יותר חזק. אפשר לתרגם את זה אולי לגוף ראשון או משהו כזה, אבל זה לא משנה. זה ממש חזק גם ככה. ונדמה לי שבמקור זה כך. לפעמים הנזיר עשה איזה שינויים קצת, אבל פה לא, זה המקור, ככה זה. ואני אומר לכם, זה יכול להיות קטע למדיטציה. זאת אומרת, פשוט, נגיד, מקליטים את זה, ואתה עושה הרפיה, ואז אתה משמיע את ההקלטה. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. זה יכול להיות גדול. מחר בערב, 12:30 בלילה. אור מסתכל, בודק אם זה נכנס לו לחוגים. לא, 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 זה רק הצעה למדיטציה משותפת. מה זה, מה, מה?
כל קטע שאתה שמיע לי, אני אכנס למדיטציה.
למה זה?
בטח. אתה יודע שמול קפה שום דבר לא אומר.
הקפה הקבוע, לא דבר, אני מנהל קבוע להכין לסיום.
מצוין, מצוין. איזה יופי.
אני יכול שהרב ידבר איתו.
מצוין, מצוין. ויציע איזה יופי.
כאילו, אתם יודעים ביקשו, הוא ביקש כאילו שנעזות לדפי מקורות, אבל לא שאנחנו נדפי מקורות.
מצוין.